שלום לכולם, אנחנו שוב בפרשת השבוע, והפעם פרשת וירא, פרשה מרתקת, מלאה במהפכים, בדרמות, בהרבה מאוד אירועים, והפרשה מתחילה בכך שהבורא מגלה לאברהם, מתגלה לאברהם באלוני ממרא, וכשאברהם יושב בפתח האוהל, מגיעים אליו שלושה אנשים, שאותם הוא מזמין לאוהל ומכבד אותם, ומסתבר שאלו שלושת המלאכים שמבשרים שיוולד לו ולשרה בן, כמובן ששרה צוחקת, ולאחר מכן המלאכים הולכים להשמיד את סדום. אברהם מלווה אותם ומבקש מהבורא שלא ישמיד את סדום בעבור עשרה צדיקים שימצאו במקום וכן הלאה, ואז כמובן שהבורא מסכים, ואז הם מגיעים לסדום ושם הוא פוגש את לוט, ולוט מזמין אותם לביתו ואפילו מגונן עליהם, ובסופו של דבר באמת לוט ו משפחתו ואברהם, ושם כולם בורחים, והמלאכים, בורחים מהמקום. אשת לוט מסתכלת לאחור, הופכת לנציב מלח, ולאחר מכן יש את הסיפור של לוט שוכב עם בנותיו, נולדים להם ילדים, והם נקראים בנואב, מואב ועמון. מהם יוצאים העמים מואב ועמון. הרב לייטמן, סיפור דרמה שלם, שכולו כמובן קורה בתוכנו במהלך ההתפתחות הרוחנית. איך כן. אפשר להסביר את זה?
להסביר בצורה פנימית, איך שבאמת חומת הקבלה חושבת, כי אם אנחנו מדברים על התפיסה האמיתית, תפיסת המציאות, אז הכל קורה בתוך האדם, ומה שנדמה לנו שזה קורה מבחוץ, זה הטעות שלנו, הטעיה, בוא נגיד כך, שאנחנו נמצאים באיזה חלום שנראה לנו שאנחנו חיים בעולם הזה, עולם המדומה, כך הוא נקרא, בחומת הקבלה ובכלל בתורה, המדומה, מפני שזה מה שאנחנו מתארים ברצון האגואיסטי שלנו, וברגע שאנחנו מתחילים להתעלות מעליו, אנחנו רואים עד כמה שקודם מה שראינו, מה שחשבנו, איך שתיארנו לעצמנו, זה היה הכל טעות, פשוט הטעיה. ולכן אנחנו צריכים לעבור מהסיפור חיצון, איך שהמקובלים מסבירים לנו אותו, להבנה הפנימית. כי הם מסבירים לנו בצורה חיצונית, בכוונה, כדי שאנחנו נוכל לאט לאט מהצורה החיצונית הזאת לדמיין את הצורה הפנימית ולבוא אליה. וכאן זה כל העבודה שלנו, שלמרות שאנחנו קוראים כל הסיפורים האלו בתורה ואפילו בספר הזוהר מלא משלים גשמיים שכביכול שנמצאים בעולם שלנו, זאת אומרת מתוארים לנו בתהליך הגשמי, אבל כתוב זה בכוונה בשבילנו. הם ירדו המקובלים מדרגות הרוחניות מעולם האמת, איפה שרואים את האמת הכל בצורה הפנימית, ובכוונה הציבו לנו כך את הסיפור שלהם, שיהיה לנו מהצורה החיצונית לגשת לצורה הפנימית. ולכן כל מה שאנחנו קוראים, אנחנו צריכים לזה לתת ההגדרה הנכונה, שזה תכונות שבתוך האדם ובכל אדם ואדם. האדם הוא עולם קטן, ותורה מדברת על כל אדם ואדם, מה שיש בו בפנימיות שלו, איך מסודרים בו כל הכוחות, תכונות, נטיות, ואיך שהוא צריך איתם להסתדר כדי להגיע לתפיסה הנכונה, להתאושש, להתעורר, לצאת מחוסר הכרה רוחנית ולהרגיש איפה שהוא נמצא. וכשמגיע לפקיחת עיניים, אז רואה מה באמת התכוונו כל המקובלים, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם, מה הם כתבו באמת. והסתירו את זה, לא הסתירו, אלא הלבישו את זה בציורים של העולם שלנו, כדי שאנחנו נוכל בחזרה מהציור החיצון הזה, הציור השקרי ממש, שלא קיים חוץ מהדמיון שלנו, להגיע לצורה אמיתית. ולכן נגיד ובא לאברהם בורא, כן, באלוני ממרא, ואברהם יושב בפתח האוהל, ובאים שלושה אנשים שהוא מבין שזה הם המלאכים, מקבל אותם בצורה יפה. כל זה, זה הגילוי לאדם שנמצא בדרגת אברהם, בתכונת אברהם, חסד. אברהם זה חסד. שמקבל בדרגה שלו גילוי של שלושת המלאכים, שלושת התכונות החדשות שבאות ומתגלות בו. והם, כשהם מתגלים בו, הם כבר מתגלים משלושת הקווים. קו אחד זה מאברהם, קו יצחק, קו שני זה יצחק, וקו שלישי זה יעקב. זאת אומרת, הם כבר מתגלים מהשורש שלהם, ככה מהבורא, שמתגלה הקו, שהוא מחולק לקו ימין ושמאל, והמשותף ביניהם יעקב, זה אברהם, וכאן זה יצחק, וכאן זה יעקב, והמלאכים האלו הם כבר אומרים לאברהם שיהיה לך בן. זאת אומרת, שאומנם שאתה נמצא בתכונה אחת, רק חסד, אין זה חסד. חסד, גבורה ותפארת. אין? אבל בכל זאת, אתה תוכל לוליד. וגם שרה, זאת אומרת, הרצון לקבל שלך, הוא כבר מוכן ויהיה כלול משלושת הקווים. כי הלידה הרוחנית יכולה להיות רק בשילוב הנכון בין חסד וגבורה, בין הכלי והאור, כי כאן זה האור מצד אחד, וכאן זה הכלי, רצון, וכאן זה הכוונה. וכשמגיעים הם לשילוב הנכון, אז הם מולידים. ולכן זה מה שהם אומרים לאברהם, שאתה כבר הגעת למצב שבאמת יהיה לך בן. ודאי שהרצון לקבל של אברהם עדיין לא מרגיש את זה, כי עדיין לא קיבל את התיקון, ולכן זה נקרא ששרה צוחקת. צחוק זה גם, יש כאן הרבה דברים שלעלות אל כולם אנחנו לא נוכל, אבל מה שקורה שהם גם כן אומרים לאברהם באותו ממש, באותו מקרה. זאת אומרת, כנגד זה שיוולד לו בן, הם גם כן הולכים להחיף את סדום. וכאן אנחנו צריכים להבין שלוט, שהוא קרוב של אברהם, זאת אומרת, זה בתוך האברהם יש לנו ברצון סך הכל הכללי שאנחנו מבררים שיש שם שרה ואברהם ועוד כל התכונות האדם. ישנה התכונה הזאת שאדם מאברהם קודם כל יוצא ישמעאל, ולאט לאט האדם שנמצא בדרך הרוחנית הוא בצורה כזאת מתקן את עצמו, הוא כל הזמן מברר עד כמה שהרצונות שלו הם נעשים יותר ויותר עדינים ודקים ומכוונים יותר ויותר קרוב למטרה. ולכן עכשיו הגיע הזמן שאברהם, כמו שהוא פעם נפרד מעלות, אז עכשיו הוא שומע שבכל זאת אותו רצון שלו, שקרוב לו, שעדיין נמצא באיזשהו קשר עמו, הוא עכשיו עובר בירור בו, בתוך האדם, לעומת אברהם, ואותו רצון צריכים עכשיו להשמיד, בכלל, שייכות לאותו רצון. לוט זה מלשון כללה, זאת אומרת, אדם שמברר את הרצונות שלו, הוא מגלה כאלה רצונות שצריך להפריש אותם, כמו ישמעאל, כמו לוט, בדרך, כמו שאנחנו רואים, איך שזה קרה. ולכן אברהם מתחיל להתווכח, זאת אומרת, הוא מתחיל לראות האם בכל זאת באותו רצון, ובכלל בסדום, האם יש שם משהו שאפשר לתקן. כי בתכונת החסד שלו יכול להיות שהוא יראה משהו לנכון. ואנחנו רואים שבסופו של דבר לפחות את הלוט הוא מציל. ומה הבירור שלו? הבירור שלו שהאם ישנם שם אפילו 10 ספירות הפרטיות ביותר, לא 50 צדיקים, לא 40, לא 30, לא 20, אפילו 10. זאת אומרת, אפילו המידה הקטנה ביותר שיכולה להיות, האם מ-50, 5 בחינות כפול 10 זה 50, עד ה-10, שזה המידה הכי קטנה, הוא בכל זאת מתווכח ומבקש האם נמצא שם עדיין משהו שיכול להיות מיועד לתיקון. וכשרואה שלא, אז עוזב את זה ולא מתווכח יותר עם הבורא. אבל אנחנו צריכים להבין גם כן מה זה מידת הסדום, שהיא נראית לנו מידה כל כך גרועה. ולפי מה שכתוב שם, שדווקא אנשי סדום, עד כמה שהם היו גרועים, אבל החוקים של הסדום הם לא היו כל כך ממש אכזריים. בסדום היה חוק צדק, מה שנקרא להם. זאת אומרת, שלי שלי ושלך שלך. זאת אומרת, אם אתה גונב ממישהו משהו, מגיע לך מוות. אם אתה מסתכל על מישהו ונראה לך שאצלו זה יותר ואצלך זה פחות, לא בסדר. כל אחד חייב להיות מרוצה ממה שיש לו. אסור לעזור אחד לשני, אסור לקבל אחד מהשני, אסור לגנוב זה מזה. בקיצור, אדם שחי בדרגה, במצב שנקרא סדום, הוא נמצא במצב שהוא שומר על עצמו ולאחרים, לא לפגוע, לא להתקשר בצורה כזאת, שחס ושלום יהיה לו איזה מין נגיעה בשני, במה ששייך לזולת. ומידה הזאת היא דווקא מאוד טובה, אם היינו היום לפחות נמצאים בזה, העולם שלנו היה יותר טוב ממה שאנחנו עכשיו. זאת אומרת, הם מאוד דייקו בשלי שלי ושלך שלך. ואולי נראה לנו שמצד שאין עזרה הדדית בין כולם, אבל אנחנו רואים עד כמה שהעזרה הדדית הזאת, אם היא באה מטעם האגואיסטי, גם כן מקלקלת את האדם. אנחנו רואים בעולם שלנו כמה שאנחנו רוצים לעזור לאחרים וכמה שאנחנו משקיעים בזה, זה רק בונה מבני אדם עצלנים ודרשנים עוד יותר וכן הלאה. זאת אומרת, זו פילוסופיה מאוד עמוקה, עתיקה, של סדום, וודאי שזה לא לצד אברהם שהוא חסד. זה חסד, זה שלי שלך ושלך שלך שלך, הכל שלך, וזה ודאי שזה הפוך מאברהם. אבל בכל זאת יש בזה במידת סדום ממה ללמוד אפילו לימינו. ולכן כשאנחנו מדברים על הלוט, שהוא לא ממש מהאנשי סדום אלא הוא בא מצד אברהם ונכלל שם, אז אנחנו צריכים להבין שהתכונה הזאת שנקראת באדם סדום היא ממש כולה לא ניתנת לתיקון, כי התיקון הוא תמיד בין אדם לחברו. אנחנו הרי מגיעים לתיקון בזה שאנחנו צריכים לתקן את השבירה. השבירה שלנו היא ביחסים בינינו, כי הייתה נשמה אחת והיא התחלקה להרבה מאוד נשמות, וכל הקשר בחזרה שאנחנו עושים, זה בעצם כל המצוות שאנחנו צריכים לעשות. כל מצווה זה נקרא עוד קשר, עוד קשר, עוד קשר ביני לבין הזולת. ולכן התיקון הכללי הוא נקרא ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה. זאת אומרת, הוא כולל את כל התיקונים, שכל תיקון פרטי הוא התקשרות פרטית בין הנשמות, ומגיעים לתיקון הכללי שזה כלל גדול שנקרא אהבה. ולכן אברהם, שמבין את הדרך הזאת, הוא גם כן מבין שלא יכול להיות שלוט נמצא ממש בצורת סדום, נגד הקשר. זאת אומרת, לא שהוא שונא את הקשר כמו צד ההפוך, אלא הוא אומר שלי שלי שלך שלך. זאת אומרת, אני לא הולך לקחת ממך, חס ושלום. העולם שלנו ממש הוא ההפך, עוד יותר. אלא הוא ניטרלי. הוא רוצה לשמור את עצמו בצורה ניטרלית. נגיד, כן? זה, כן? אני יכול לקחת ממך, כן? לבוא אליך ולקחת, כן? ואני, וכאן יש לנו כאילו המצב שאנחנו שומרים. שלי, שלי, שלך, שלך, אני נמצא באמצע. לא גונב ולא נותן. אז זה ממש, כאן אנחנו אומרים, כאן אנחנו רואים שכשאדם מוליד דרגה הבאה, כלפי דרגה הבאה, סדום הופך להיות כבר קליפה. הוא הופך להיות כבר כנגד לידת היצחק. הוא הופך להיות כבר מקום שחייבים להחריף אותו. ולוט זה עדיין צד הגברי של אותה עמידת סדום שבאדם, שבא מצד אברהם, הוא זוכה להמשך, כן? וממנו יוצאים עוד שני העמים הגדולים, אשתו של לוט, הרצון לקבל שלו, כבר לא יכול להתקדם הלאה. והוא באמת הופך לנציב מלך, מפני שאי אפשר להתקדם לרוחניות אם אין קשר בין הנשמות. אם לא מחדשים, אם לא מתקנים את הקשר. ולכן אשת לוט היא נשארת, זאת אומרת, כל הפילוסופיה הזאת שלי, שלי שלך, שלך, היא לא מביאה לשום התקדמות. ולכן היא לא בדרך התורה, שמביאה את האדם לחיבור השלם, ושיגלה בתוך החיבור הזה את הרוחניות ובורא, את החיים שלמים ונצחיים שלו. ולכן בזה בעצם כל השלב הזה של הבירור שלי, שלי, שלך, שלך, הוא נגמר, מסתיים. לפני זה גם כן היה בירור אחר, שלי, שלי ושלך, שלי. וזה אברהם נפרד מהבבל. כן? ועכשיו הוא גם כן עושה את התיקונים האלה. ואז בגלל שהוא כבר הציל את לוט, אז אנחנו רואים שדווקא אחר כך, אמנם שלוט זה הכללה שלו, זה הצד הרע שבו, אבל בכל זאת הוא צריך עדיין את זה כדי ללבן את הרצונות ממנו כאלו שאיתם הוא מגיע לתיקון. זאת אומרת, כל פעם בדרגה הבאה אנחנו צריכים גם כן כל הקליפות, עדיין מה שלא ביררנו, מה שלא מוברר, מה שלא תוקן בדרגה הקודמת, וכך מתקדמים. נו, גט, אולי שאלות.
אז תומר מירושלים שואל אותנו, האם בעולם שלנו הגשמי נוכל להגיע לדרגת סדום?
לא, אנחנו הרבה אחרי זה. לא נוכל. אנחנו, האגו שלנו הרבה יותר מזה. אנחנו כל הזמן, תראה, מידת סדום היא פילוסופית, היא תיאורטית, שהיא נמצאת באדם, אבל אנחנו לא זה. היא קיימת באיזושהי צורה, זה יכול להתקיים בדרגת חי. כי חיות אתה רואה, כן? יש להם הפעלה מצד הטבע, לא רוצים יותר ולא רוצים פחות, והם חיים ככה, שלי, שלי, כמה שאני צריך, זה שלי. מידת סדום זה נקרא שאני לא מפעיל קנאת תאווה וכבוד ושליטה. אני לא מפעיל את האגו שלי. אני צורך לחיים כמה שאני צריך, לא מסתכל על אחרים, ולא בכלל את התכונות האלו שהן הכי גרועות, האגואיסטיות. קנאת תאווה, כבוד, שליטה, אני לא מפעיל כלפי הזולת. לא מסתכל על דשא של השכן. לא אכפת למה קורה שם. יש שלי, אני מסופק במה שיש לי, ממש טוב לי וזהו. שמח בחלקו. וזאת הפילוסופיה מאוד, גישה לחיים כאילו שלא קיימת בעולם שלנו. היא לא קיימת, היא יכולה להתקיים באיזשהו צורות מאוד מאוד כאלו הפרימיטיביות בתחילת האנושות במשהו. אבל אחר כך, כשאדם מתפתח מדור לדור, וכל ההתפתחות שלנו היא על ידי האגו שגובר, אנחנו כבר יוצאים מזה מזמן. כל ההתפתחות היא מתחילה בזה שכל אחד הוא מקבל קינה, שנאה, תאווה, כבוד, כמו שכתוב, קינה, תאווה וכבוד מוציאים אדם מהעולם. זאת אומרת שדווקא על ידי זה, שמתפתחים בנו כאלו נטיות, אנחנו מתעלים מהעולם שלנו לעולם הרוחני. כן.
אולי ניתן, קח איזשהו ציטוט מספר הזוהר שמדבר על אותם מלאכים שמגיעים אל אברהם, הוא אומר כך, מפרשת וירא, והנה שלושה אנשים. וצריכים לכל גימל המלאכים, כי אחד היה לרפאהו מן המילה, וזהו רפאל, שהוא בעל הרפואות, ואחד היה לבשר לשרה שתלד בן, וזהו מיכאל, משום שהוא הממונה על צד הימין, וכל הטוב והברכות שמצד ימין נמסרו בידיו. ואחד היה להפוך את סדום, וזהו גבריאל, לשמאל, הממונה על הדינים שבעולם. כי מצד שמאל הוא הדין, והפעולה הוא על ידי מלאך המוות, שהוא שר הטבחים של המלך, המוציא לפועל את הדינים שנידונו על ידי גבריאל.
טוב, זה גימל קווים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו צריכים להבין שהאנושות מתקדמת לתיקון, גם ברוחב וגם באורך, במבנה הנשמה, שסך הכל אנחנו נמצאים בתהליך שבנשמה שיש בה 10 ספירות, והן מחולקות לשלושת הצדדים, לגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע, והאור העליון שפועל, הוא מפעיל את הימין, שמאל, אמצע, שמאל, ימין, אמצע, אמצע, שמאל, ימין, אמצע, ימין, שמאל, ככה לסירוגין, ולכן יש בנו שינויי המצבים. ולכן אנחנו כל הזמן מסתכלים, יכולים להסתכל על אותו דבר בזוויות השונות. ומה שנראה לי על אותו דבר ככה, היום אני אולי חושב אחרת. ואני חושב מאיפה זה בא. וזה לא סתם שרצון לקבל שלי משתנה. הוא משתנה נגיד רק בגודל שלו. אבל חוץ מהגודל, מה שמשתנים בנו, משתנים בנו הנקודות האחיזה, נקודות הצפייה. ולכן בזה יש לנו בעיה גדולה. כך זה גם כן שלושת המלאכים האלו. לכן ההליכה בדרך רוחנית היא כוללת שלושת החלקים האלה יחד. ולכן זה נקרא ישראל, שזה אברהם, יצחק ויעקב, שהוא הקף אמצעי, הבכיר שבאבות. אנחנו כוללים, רוצים לכלול את השלושת הגישות האלו ליחד, לייחד אותם. וכך להתייחס להליכה שלנו. ובחומת הקבלה זה נקרא שאנחנו הולכים באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שאנחנו מתעלים למעלה מהאגו שלנו, והולכים לפי דעת החברה, דעת הקבוצה. זה המימוש הכי פשוט והכי בטוח שאנחנו יכולים לעשות, כי ההליכה בגימל קווים, בצורה ממשית, היא יכולה להיות רק שאנחנו עולים מעל פרסד האצילות. וכאן בינתיים אנחנו שנמצאים בזמן ההכנה, אז ודאי שכאן אנחנו לא יכולים להבדיל בדיוק בין גימל קווים האלו ותכונות של כל אלו הכוחות שהתורה מספרת לנו. זה עוד רחוק. ולכן נתנו לנו המקובלים נוסחה אחרת, קלה יותר ובטוחה, שאם אני נכלל בסביבה ואני מתבטל בה, אחרי שבדקתי שהם הולכים לקראת המטרה, אז מספיק לי ההבחנה הזאת הפשוטה שלי, שאם אני רואה שהם משתדלים לגשת למטרה, להגיע אליה, להתקרף אליה, והמטרה היא דבקות בבורא, באיזושהי צורה שמנסים לגלות אותו, אז מספיק לי להתקלל, להתבטל כלפי הסביבה, ובצורה כזאת אני בטוח שיגיע למטרה. זאת אומרת שאני מקבל במקום שכל שלי, שכל שלהם. ושכל שלהם הוא תמיד יוצא לקו האמצעי. למה? כי זה שהאור פועל מלמעלה, הוא פועל ישר לקו האמצעי. ואם אני נכלל בזה, כן? אם אני רוצה לגשת, ללכת עם הקבוצה, זה הקו האמצעי. למה? זה תכונת יעקב. זה תכונה שאיתם נכנסים למצרים, זה תכונה שאיתם יוצאים מהמצרים. זאת אומרת, זה הקף האמצעי. מכאן יש לנו גם כן גישה לכל דבר, אפילו בעולם שלנו. היהדות היא נקראת קף האמצעי לעומת אסלאם ימין ונוצרות שמאל, ועוד ועוד. עכשיו, מה יש לנו עוד שם בטח? כן?
רציתי לשאול לגבי ההתגלות של המלאכים לאברהם. מתי אדם מתגלים לו מלאכים? מתי זה קורה?
מה אתה חושב זה מלאכים?
אתה הסברת שזה כוחות.
נו.
אז מתי בן אדם מרגיש שהוא בהכרה שהכוחות האלה מתגלים לו, שמתגלים לו המלאכים האלה?
ראית בעולם שלנו כלב, סוס, חתול, תרנגול, נו, כל אדם ראה דברים כאלה, כן? המלאכים? הם המלאכים? הם משתתפים בחיים שלך, ואיכשהו, מצד הרע, מצד הטוב, באיזושהי צורה, נכללים בחיים שלך. הם נקראים המלאכים. ראית, הרגשת על עצמך כוח, משיכה, כוחות הטבע למיניהם שם, אקלים, חום, קור, לחצים למיניהם. הרגשת? מלאכים? מלאכים, מלאכים הם, כן.
אבל הם לא אומרים לי שיוולד לי בן המלאכים האלה.
רגע, רגע.
התרנגול, הסוס, השערה בים.
רגע, רגע. זאת אומרת, מלאכים ישנם, אני נתתי לך דוגמאות משני המישורים. יש מלאכים מצד דומם וצומח וחי וגם כן מצד האדם. כן? זה שמגיעים אליו המלאכים מיכאל, רפאל, גבריאל, כן? ג' קווים. כן? זה הוא מבדיל בהם את הכוחות. האדם מבדיל לכוחות שעכשיו הוא מצטייד מבפנים, כאילו קורה לך שלפעמים אתה קם ונעשה לך קצת יותר ברור, ואתה מבין ואתה מרגיש ואתה יכול עם הפנימיות שלך לגשת למשהו ולהבין דברים ולהתקדם במשהו. יש איזה מין הכנה כזאת מבפנים, אתה מרגיש תוספת כוחות, תוספת לב ומוח, כן? תוספת רצון, תוספת המחשבה לעומת מה שהיה אתמול, שאת ככה בהתעוררות כזאת. זה נקרא שמתעוררים בך מלאכים. מלאכים זה כוחות הנפש שלנו. זה לא מישהו שבא מהצד. סיכמנו כבר שאנחנו מסתכלים על התורה שהיא כולה בתוכנו. ולכן כל פעם, כל רגע אני יכול להרגיש את ממש מלאכים שבי. הכוחות חדשים שהם אלו נעלמים ואלו קמים ואלו פועלים כך ואלו פועלים כך, ובאמת אין בי שום דבר חוץ ממלאכים בדרגות שונות של הרצון שלי. ורק מה אני עושה? אני מקבל אותם, אני רואה אותם ומתחיל למיין אותם עם מה אני יכול להתקדם ועם מה לא, וכך אני מתקדם. זאת אומרת, כמו שבעולם שלנו. רק בעולם שלנו אתה מסתכל על הפרצופים, נגיד, של החברים, אתה מסתכל על הטבע, על המצב הבריאות שלך, על עוד כל מיני, אתה רואה השפעות אליך. אז כל ההשפעות האלו, אל תתייחס לצורות שלהם. זה יכול להיות רוח, אוויר, זה יכול להיות גשם, זה יכול להיות צלצולים, זה יכולים להיות בני אדם, זה יכולים להיות חיות, זה יכול להיות הרגשה יותר פנימית שלך, זה לא חשוב. כל הכוחות האלו ש, 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 שבסך הכל משפיעים עליך, בלי צורה, באיזה צורה הם בני אדם או חיות או, או, או מה, הם כולם מלאכים. אתה נמצא גם עכשיו בעולם המלאכים. אני זוכר, אני פעם שרבש אמר לי את זה, אז אני לא הבנתי מה הוא אומר. אנחנו באים, חוזרים מהטיול שלנו בפארק, דיברנו על כל מיני דברים, עוצרים ליד הבית שלו, ושם הייתה כזאת תנות צפרדיה לזבל, כן? הייתה לנו לפני זה סעודה בערב, עומד הסוס, לוחץ על הפדלה הזאת, על לפתוח את המכסה, סוס חכם, כן, ואוכל שם מבפנים, מתוך הקופסה הזאת, פח הזבל. אז הוא אומר, תראה, זה מלאך, ככה אומר לי. אני מסתכל עליו, מה הוא אומר, זה מלאך? אני לא מבין, מה, זה סוס, זה מלאך. לא הבנתי, באמת זה היה ממש חודשיים אולי אחרי שבאתי אליו. וככה זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? מקובל, גם בעולם שלנו, הוא לא מסתכל על הצורה החיצונית של הדברים. הוא רואה מה כאן הבורא רוצה להציג לו. כן? מה הוא רוצה להראות לו? במה משפיע עליו? ולכן כל הדברים הוא מסתכל עליהם בצורה הפנימית שלהם. הייעוד של כל אחד.
אז זו בדיוק השאלה שאני רוצה לחדד. אז אני חי בעולם הזה, אני כן. רואה מסביבי הכל, את כל העולם, וזה בעצם כן. מלאכים. גם כל החברים שיושבים
לדיפון מלאכים. אם היית מחבר אותם כולם יחד וממיין אותם בצורה נכונה, היית מבדיל אותם לגימל קווים.
לא, אז השאלה שלי אולי עוד לפני שיש לי הבחנות של גימל קווים, האם כל דבר שקורה לי, כל אינטראקציה שיש לי, נגיד אפילו עם אנשים, כן. זה דרך של הבורא לדבר איתי, למסור לי איזה...
לא, זה דרך האנשים האלה הבורא מדבר איתך.
כן, זה מה שהתכוונתי.
כן, כן, ודאי.
ומה אני צריך לנסות לראות? מה הבורא רוצה ממני בכל מלאך כזה?
הוא רוצה שאתה תקרב כל האלו, הדומם צומח חי מדבר, כל האלו, אליך עד כדי כך, שאתה תרגיש אחריהם שהם יהיו כלולים בלב שלך כאחד, כולם, יחד עם הלב שלך. שאתה תרגיש רק אותו. שהם לא יהיו לך כמחיצה, שהוא נסתר אחריהם. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אם אתה מפתח קשר, ממש קשר, עם כולם, עם דרגת האדם, אז בתוך דרגת האדם אתה כולל מאליו כאן את הקשר עם דומם צומח וחי, כן? ואז אתה מגיע למצב שכל הכוחות האלו, שהם נראים לחזרים. אתה קולט אותם, אתה מקבל אותם, אתה ממש נכלל מהם, ואז הכוח הפנימי שמפעיל אותם הבורא, גם כן נמצא איתם יחד, ואז אתה מגיע לדבקות. שיהיה המטרה הרצויה. כן.
אנחנו מתפתחים עם הפרשה באמת, עם כל המלאכים והכוחות שפועלים על המדרגה הזאת שנקראת אברהם, והשלב הבא הוא שאברהם יורד לנגב ומתמקם בגרר, ושם מלך גרר חושק בשרה ומתגלה אליו הבורא למלך גרר, לאבימלך.
אבימלך, כן.
כן. מתגלה לאבימלך הבורא בחלום ואומר לו שלא לגעת בשרה, והוא באמת מאוד ניבל, וקוראת ברית עם אברהם, ועל שם זה יש מה שנקרא בר שבע. ואחר כך יש את הסיפור שנולד לאברהם ולשרה יצחק.
כן.
ואחר כך יש את עקדת יצחק, שבכלל סיפור בפני עצמו, מלא מלא פרטים, והשאלה היא, מה זה הדבר הזה, עקדת יצחק? איך לקחת ילד שנולד אחרי 100 שנה ולהעלות אותו לעולה, ומה קורה שם?
קודם כל, שוב, אתה רואה, אי אפשר, לא יצא מקרא ידי פשוטו. אתה חייב בכל זאת לפרש אותה כמו שהיא, כי בעולם שלנו זה בהחלט אפשר לקחת כל הספר תורה. אם אומות העולם לא היו לוקחים אותה כספר הקדוש, היו יכולים לעשות ממנה מה שהם רוצים, ולהאשים אותנו בכל דבר ששם קורה. אין? וממש, יש שם כאלה סיפורים לא יפים למיניהם, בכל התנך לא חסר. אלה אנחנו צריכים להבין שכל זה מדובר על פנימיות האדם, וכל זה מדובר רק על הביקורת, בירור על הרצונות, מחשבות, תכונות, נטיות של האדם, ואיך שהוא ממיין אותם, כמה מהם לא משתמש בהם, בכמה מהם כן משתמש, ואלו שלא משתמש עכשיו, הוא מבין שהוא ישתמש בהם אחר כך, שיהיו לו כוחות גם לתקן אותם, וכך הוא הולך ומתתקן. זאת אומרת, נפתח לאדם תמיד איזשהו סכום הרצונות, נטיות, מחשבות, והוא צריך מהם תמיד לעשות בירור, על ידי ההשתוקקות, על ידי זה שיתקן עכשיו את הדברים שמתגלים, יתדבק לבורא. אז בכמה מסוגל לזה לעשות? כמה מהרצונות האלה מסוגל מהם להשתמש בה על מנת להשפיע? על מנת להשפיע הוא לא יודע איך לעשות זה עם הבורא, כי הבורא נסתר, אז הוא עושה את זה עם הסביבה. כמו שכתוב, כן, מאהבת הבריות לאהבת השם. וכאן בסביבה הוא תמיד יכול לברר, מסוגל או לא מסוגל, ולכמה מסוגל. עד כמה שמקשיב, עד כמה שרוצה לדאוג לסביבה, להשתתף בהם. ולכן מה שיוצא שאנחנו רואים, כמו שהוא בירר את הממרא לעומת כל החברים שלו, שלכן הוא ישב בעלוני ממרא, אחר כך, כי הממרא המליץ לו על הברית מילה, כן? ואחר כך איך שהוא הלך עם המלאכים והתווכח על העשרה הצדיקים אולי שיהיו בסדום. כל זה בירורים, ועכשיו הוא בא למלך, כן, ובודק גם כן בצורה כזאת, האם שרה, הרצון שלו שאיתו הוא הולך בצורה כזאת, של לעלות לדרגה יותר עליונה, האם היא מוכנה לעלות או לא. כל הזמן אדם בודק את הרצון שלו. והבורא, השם מברר, האור מברר. ולכן האור הזה, אחרי שאברהם מוסר את עצמו, זאת אומרת, את הרצון שלו לאלי מלך, לבורא בעצם.
אבי מלך.
לאבי מלך. אז יש בירור על ידי האור, על ידי הבורא. כן. וצריכים להבין שנדמה לנו ש... כמו שאבי מלך, כמו שפרו, כמו שכל הדברים האלה, רשעים גדולים, ואיך אברהם הולך להתקשר איתם, הרי מי הם, אנחנו לא מבינים שמדובר בכוחות הנפש גדולים מאוד שבאנו, כוחות שהם נציגים, שהם מלאכים של הבורא, וכמו שאנחנו דיברנו על, או נדבר נגיד על הלבן, כן? שהוא לובן העליון, שזה מקור של כל האור, וכתוב כלבן הרשע, כן, וכך גם כן פרו, כן, מצד אחד אין רשע יותר גדול ממנו, מצד שני הוא בעצמו אומר אני רשע והשם צדיק וכו', ומקריב ישראל לבורא, מקרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל הפעולות האלו שהתורה מספרת לנו זה פעולות פנימיות שבאדם, ולא שאנחנו נתקעים כאן באיזשהו סיפורים מהחיים פשוטים, שאיזשהו מלך לוקח שרה, רואה בה איזה יופי בסקינה בת מאה, כן, וממש כל כך אוהב אותה, ומה קורה כאן בכלל? זה אם אנחנו רואים לפי אפילו הסיפור הפשוט, זה לא מתחבר. כן,
אז איך בכל זאת לוקחים את המדרגה הבאה, שהיא, נאמר, אברהם, המדרגה הבאה שלו זה יצחק, והוא בכל זאת מוכן להרוג אותה בשביל להתקדם?
אם אנחנו מתקדמים, כן, אם אנחנו מתקדמים לעקידה, זה צריכים להבין שכל פעם אב ובן זה אני ומדרגה שלי אבא, שאני מתקדם, שאני עולה למדרגה הבא שלי, למצב הבא שלי. ואז יוצא ש אברהם מוליד את יצחק, הכוונה היא שהוא עולה לדרגה הבא שלו, מחסד לגבורה, ולכן כשהוא מוליד את יצחק הוא צריך לתקן את הגבורה הזאת, צד הגבורה. בכל צד יש כמו אברהם שתיקן את עצמו עם ישמעאל, הבדיל מעצמו קליפת ימין, שתיקן את עצמו עם לוט וגם עם אבימלך ועוד כל מיני שם הגימל יועצים שהיו לו ועוד ועוד. גם אותו דבר עם יצחק, שכשאדם עולה למדרגה הבאה הוא צריך כאן גם כן להבדיל עם איזה רצון בסך הכל במדרגה יותר עליונה שהוא עכשיו עלה, עם איזה רצון שם הוא עובד, כי יש ודאי שברצון שלו רצונות הנכונים לתיקון כרגע ורצונות שעכשיו הוא לא יכול לתקן וצריך להשאיר אותם בצד, ורצונות שהוא בכלל לא יתקן אותם, רק עד גמר התיקון, שיגמור כל התיקון הנשמה שלו, שזה בעוד אולי 120 דרגות. ולכן התיקון שאברהם עושה ביצחק זה נקרא עקידת יצחק, שהוא צריך לקשור אותו, שהוא צריך בכוח החסד שלו הוא צריך לשלוט על הכוח הגבורה, זה נקרא שהוא קושר אותו. אחרי שגבורה, הרצון לקבל, הגדול, המתגבר, נמצא תחת שליטת החסד, יקב ימין, כן? אז איתו אפשר הלאה להתקן, ללכת לתיקונים. וכל אותה הדרגה שנשארת אחרי בירור הזה, היא נקראת יצחק כבר הגדול. וכל דרגה, כל חלק מהרצון הזה שלא מסוגלים להתקן, אז צריכים לשחוט אותו, זה התיקון שלו. אז באמת שהוא כאן עושה את הקורבן. וזה מה שהוא עשה. זאת אומרת, האדם בדרגה הזאת שעולה לדרגת היצחק. וגם כן אנחנו עוד נלמד ביצחק הלאה בפרשה הבאה, וגם כן ביעקב, כל פעם יש לנו כאלה בירורים. זאת אומרת, כל התורה מדברת איך אנחנו, כשמגלים את האלוקות בחיים שלנו, בקבוצה, על ידי לימוד, ממשיכים מאור המחזיר למוטף, מתגלים בנו אלו היסודות שהם נקראות אבות האומה. האדם כולו זה האומה, הוא כולו רוצה להיות ישר כל ישראל, ולכן קודם כל מגלה יסודות שלו הנכונה, שיסודות האלה האמיתיים הנכונים הם אברהם, יצחק, יעקב. זאת אומרת, לכן תורה כל כך מתחילה מהם. אבל צריכים גם כן להבין שהיסודות האלה זה ממש רק את היסודות, כי התיקון האמיתי הוא מתחיל מיציאת מצרים. זהו. ושם אדם מתחיל להתקשר באמת למערכת הכללית של כל העולמות ונשמות, ומתקן את הקשר שלו עם כל המציאות הרוחנית. ועכשיו בינתיים רק הכנה, לכן זה נקרא אבות, יסודות שיהיו אחר כך. כן,
אני נקרא קטע מהזוהר על אותה עקדת יצחק, ולהראות את התיקונים האלה שמדברים עליהם. פרשת וירא, והאלוקים ניסה את אברהם. ודאי צריך לומר את אברהם שהוא היה צריך להיכלל בדין, כי לא היה שום דין באברהם מקודם לכן, אלא כולו חסד. ועתה נכלל מים באש, חסד בדין, ואברהם לא היה שלם עד עתה שנתעתר לעשות דין ולתקן הדין במקומו. כי אין הערת החוכמה אלא בקו שמאל. ועל כן, מטרם שאברהם נכלל ביצחק, קו שמאל לא היה שלם, שהיה מחוסר הערת החוכמה, ועל ידי מעשה העקדה נכלל ביצחק ונתעתר על ידו בהערת החוכמה ונשתלם.
כן.
הסיפור הזה של עקדת יצחק זה סיפור שטלטל בעצם את כל העולם, ואתה מסביר אותו בצורה מאוד פשוטה, שהאדם מתקן את עצמו לפי התכונות שלו. עכשיו, אני ממש זוכר, יש שם, כתוב שם, קח את בנך, יחידך, אשר אהבת, את יצחק, משהו מאוד רגשי. למה היה צורך לכתוב את זה בצורה כזאת שתבלבל את כל האנושות למשך כל כך הרבה זמן? את העבודה הפנימית הזאת שהאדם צריך לבצע.
אנחנו עכשיו דיברנו על ההכנה, שאדם לאט לאט עובר דרגות, מדרגות, צעדים, להגיע ליישום עצמי. שבהכנה הזאת, מצד הטבע, יש דרך מאוד ארוכה. העולמות השתלשלו מלמעלה למטה. בעולם הזה, עד שיקום הזה התייצב וכולנו יחד אנחנו, עד שאנושות התחילה בכלל להגיע להיות כאנושות, קיבלה איזושהי צורה של בני אדם שבעולם הזה, ועוד ועוד. אנחנו לא מבינים עד כמה שהרצון לקבל שבורא ברא דורש הכנה. שגם כן, בסך הכל ברצון לקבל שיתחלק להמון דומם צומח חי ובני אדם, גם בהם יש כאלה שינויים. גם אם תיקח רק מן האדם, אז גם בו יש דומם צומח חי ובני אדם. עכשיו, אם תיקח בחשבון, כמה יש לך דומם בכל המציאות? כל היקום זה דומם. כמה יש לך צומח? על פני כדור הארץ קצת. חי עוד יותר קצת. מדבר עוד יותר קצת. כך במין האנושי יש לך דומם 90%, צומח עוד 9%, עוד 0.9% חי, ו-0.1% זה בלשון ככה, אתה יודע, זה אולי, אני לא חושב שגם כן, מדבר שבאדם, דרגת המדבר. ורק כלפי המדבר הזה יש בחירה חופשית, יש להם יכולת לתקן את עצמם, ולמשוך אחריהם כל המין האנושי. אבל כל המין האנושי גם כן צריך, כדי להישייך את עצמו אליהם, ל-0.1% האלו שבאנושות, הוא גם כן צריך לעבור שינויים. איזה? התפתחות טכנולוגית, סוציאלית, כל, גם פנימית, בתפיסת המציאות, בבלבולים, הכל הוא צריך לעשות. ולכן אור הכללי שפועל, הוא פועל מלמעלה, מפירמידה, על המדבר, על החי, על הצומח ועל הדומם שבמין האנושי, וכך נותן להם, לכל אחד ואחד, את ההתפתחות משלהם. לכן אנחנו צריכים לראות את התמונה הכללית, ואז תבין למה בצורה כזאת אנחנו מתפתחים. האנשים חייבים להתפתח עם הדתות, עם הנימונות, עם הפילוסופיות, עם הטכנולוגיות, עם המשברים, עם המלחמות, עם כל הדברים האלה. אין ברירה, אנחנו חייבים להכיר את הרצון שלנו, ובסך הכל להגיע כולנו בכל הרמות של האנושות, להגיע לכולנו להרגשת העדר הבורא, זה שיחסר לנו. הרצון שיהיה, ואחר כך לפי הרצון, אז יכול להיות גילוי. הרצון הזה, בכל דרגה ודרגה, באנושות, הדומם, צומח, חי ואדם, שבמין האנושי, הוא שונה, הוא שונה. האדם הפשוט אומר, אני רוצה שזה יתגלה, ודאי יהיה לי טוב. הוא לא מבין ולא יכול להבין אחרת. השני אומר, אם הוא יתגלה, אז אנחנו נחיה אולי במרחקים, בכוונות, במשהו. השלישי אומר, אם הוא יתגלה, אז אנחנו נדע יותר, אנחנו נכלול בתוכנו כל היקום. הרביעי אומר, אני חייב דביקות עד הסוף. אין, הסופית. כל אחד ואחד משלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל האנושות מתקדמת, אבל בצורה יחסית נכונה, כן? ביחס ביניהם בצורה נכונה, בפרופורציה ככה, ביחסיות הנכונה, כולם ככה בפירמידה מתקדמים לאותו החיסרון, שכולם נצטרך בבורא. אז יכול להיות שאתה רואה כל העולם יצטרך, יש סמים, יש בעיות הבריאות, משפחה נהרסת, חינוך ילדים, מתים, מלחמה גדולה, חס שלום שתבוא, אקלים איזושהי מכה. על כל אחד ואחד זה משפיע באיזושהי צורה, זה מלאכים שפועלים בצורה כזאת בעולם, ומקדמים אותנו. אז לכן אין ברירה. כן?
כשאני הייתי בבית ספר, לימדו אותי שהבורא בחן את אברהם. כאילו אמר לו, תיקח את הילד שחיכית לו כל כך הרבה שנים, אם אתה באמת מאמין בי, אז תקשור אותו ותעלה לי אותו קורבן. יש בזה משהו? זה קשור לחוכמת הקבלה? זה לא קשור בכלל?
כנראה שמורה שלך לא קרא את חוכמת הקבלה. אין לי מה להגיד. ודאי שסיפורים הם סיפורים, וילדים ככה מעבירים אותם. ואנשים שהם גם כן נשארים ילדים, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? אז הם כולם מבינים כך. רוב האנושות מבינה את התורה בצורה כמו שהיא כתובה, ולא יכולה בכלל לתפוס אפילו סיפורים אחרים. לא מסוגלת. אתה יכול לדבר עם אנשים שברחוב על התפיסה האחרת הם לא מבינים? כמה אנשים מבינים אפילו את איינשטיין? לא. אנשים הם חיים וחושבים בצורה מאוד שטחית ולא מסוגלים. זאת אומרת, לא שהם אשמים בזה. הם שייכים פשוט לאותם הנשמות שהם לא חייבות לעשות תיקון על עצמם בצורה כזאת. התיקון שלהם רק להישייך את עצמם למקובלים.
יש לפי חוכמת הקבלה בכלל משהו שהבורא מעמיד את האדם במבחן? זה קיים?
כל רגע. אבל מבחנים האלו זה כמו שאתה נותן לילד לגו או משהו שהוא ירכיב, שהוא יעשה, והוא ככה מרצון שלו להתקדם, להיות גדול, הוא כל הזמן מתעסק בזה. הוא ישמח לפרק ולרכיב ולשבור ולעשות. למה? כי יש לו דחף להיות גדול. אז אם אנשים כאלו שיש להם דחף להיות גדולים עד הגובה של הבורא, הם לא יכולים לנוח. הם ממש לוקחים כל החלקי הבריאה הזאת וממש מחפשים שם בין המילים בזוהר ובכל הספרים מה קורה עד שמכירים את הבורא, וזה הכל על ידי תרגילים. ואז להם הבורא מגלה את התרגילים האלו. עבודות בית, מה שנקרא. כן? ואתה חייב לבצע אותם. ועל ידי זה מתקדם, איך אחרת? כן?
אז באמת על חלק מה זה השגה הרוחנית הזאת כותב לנו רבי שמעון ותלמידיו בספר הזוהר בפרשת וירא. אין מי שיוכל לדעת נשמתו של אדם, אלא מכוח אלו עברי הגוף ואלו המדרגות של עברי הגוף, המגלות פעולות הנשמה, משום זה הנשמה נודעת ואינה נודעת, נודעת על ידי עברי הגוף, ואינה נודעת ממהותה עצמה. כך הקדוש ברוך הוא נודע ואינו נודע, משום שהוא נשמה לנשמה, רוח לרוח, גנוז ונעלם מכל, אבל להזוכה באלו השערים, המדרגות העליונות שהם פתחים לנשמה, נודע לו הקדוש ברוך הוא, ונמצא שנודע על ידי מדרגות העליונות שהן פעולותיו, ואינו נודע מצד מהותו עצמו.
כן, כאן אנחנו רואים איך הנשמה, הוא אומר שהיא מתקדמת מדרגה לדרגה, שהבורא מושך את האדם קדימה, כמו ילד קטן, והילד הזה כל הזמן חייב נכון להשתמש במלאכים האלו שבאים עליו. כאן זה פרשה כולה מיוסדת על הכוחות שימין שמאל אמצע, עד שאדם לא סידר אותם בפנים הוא עדיין לא מבין מה פקודות הבורא. כן,
אז אנחנו הגענו כבר לסיומה של הפרשה הכל כך מורכבת.
כן, היא מאוד מכילה הרבה דברים. יש על זה הרבה מאמרים. אנחנו נדבר על זה.
גם רבש פרש ופתח הרבה את הפרשה הזאת. כן. ואנחנו ניפגש, תודה לקהל, תודה לקהל בבית ולקהל באולפן, ותודה לרב לייטמן.
נקשיב למלאכים בקיצור, ושבת שלום.
שבת שלום, ונסיים בשיר המקובלים.
הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב.